איזה פרק?
אנחנו בפרק י"א, פסקה ז'. טוב, שמתי לך פה דף מקורות.
אתה רוצה לקרוא או שנקרא? פסקה התורה מביאה ידי הנאווה.
לא, חטא.
התורה דווקא הייתה בין עץ הרע. ולא שום השגה בעולם. ולא שום הרגשות עליונות, דווקא התורה. בראתי את שערה, בראתי לו תורת אבלין. אומנה התורה צריכה להתפשט בכל בחינותיה, ואז אורה מהיר לכל השגות ובחינות עומדות ברוח הקודש בגוני החוצה בזה. וכשהם מהירים באור התורה, מתברכת היא התורה מאוד, ואת שערה בעצמו הולך ומתעלה. מתקדש ונהפך לטובה. לקטגור נסח, נהפך לסנגור, מדבר שלוקין בו ומתרפין.
טוב, הרב ישר זורק אותנו לנקודה שבראתי עץ הרע, בראתי לו תורת אבלין. שמסילת ישרים כותב, בואו נקפוץ אליי למסילת ישרים, בתוך זה נגיע לדברים. וכבר זכרנו שהיא המצטרכת יותר לאדם לשיגיע אל הזהירות. כמאמר רבי פנחס, תורה מביאה לידי זהירות, וזולתה לא יגיע אליו כלל. והוא מה שאמרו זל, ולא אמר עץ חסיד, וזה כי הבורא יתברך. שמו שברא היצר הרע באדם, הוא שברא התורה תבלין לו. כמו שאמרו זל, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין. והנה פשוט הוא, שאם הבורא לא ברא למכה זו, אלא הרפואה זו, אי אפשר בשום פנים שירפא האדם מזאת המכה, בלתי זאת הרפואה. מי שיחשוב להינצל זולתה, אינו אלא טועה, ויראה טעותו לבסוף כשימות בחטאו. כנה היצר הרע באמת חזק הוא באדם מאוד, ומבלי ידיעתו של האדם הולך הוא מתגבר בו ושולט עליו. ואם יעשה כל התחבולות שבעולם, ולא ייקח הרפואה שנבראה לו שהיא התורה כמו שכתבתי, לא ידע ולא ירגיש בתחבולות חוליו, אלא כשימות בחטאו וטובד נשמתו. הלמד זה דומה. לחולה שדרש ברופאים והכירו חוליו ואמרו לו שיקח סם זה, והוא מבלתי שתקדם לו ידיעה במלאכת הרפואה יניח הסם ההוא ויקח מה שיעלה במחשבתו מן הסמים, הלא ימות החולה ההוא ודאי. כן הדבר הזה, כי אין מי שמכיר בחולי היצר הרע וכוחו המוטבע בו אלא בוראו שבראו, והוא יזהרנו שהרפואה לו היא התורה. מי איפה יניחה ויקח מה שיקח זולתה ויחיה? ודאי שחושך החומריות ילך ויגבר עליו מדרגה אחר מדרגה, והוא לא יבין עד שימצא שקוע ברעה ורחוק מן האמת הרחק גדול, שאפילו הרהורי דברים לא יעלו על ליבו לבקש האמת. אך אם הוא עוסק בתורה בראותו דרכיה, ציוויה ואזהרותיה, הנה סוף סוף מאליו יתחדש בו התעוררות שיביאהו אל הדרך הטוב. והוא מה שאמרו זל, הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו, שהמאור שבא מחזירו למותר. כן, אומר פסילת ישרים. מה אומר פה? קראנו קצת קטע גדול, אבל התחלנו פסקה ח' בפרק י' א', שהרב כותב שהתורה דווקא היא תבלין ליצר הרע. וזה דברים שכתב אותם הרמח"ל בסוף פרק א', שהוא אומר שהדבר, כן, כתוב בברייתא של רבי פנחס, תורה מביאה לידי זהירות. אז אומר הרמח"ל, וזולתה לא יגיע אליו כלום. אדם בלי התורה, זולת התורה, אדם לא יכול להגיע לזהירות. אדם לא יכול, כן, כתוב, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין. חטא.
קצרה?
אצלי ארוכה קצת. כאילו, מה זה קצרה? כן, עשית קצרה. כן. שני מקטעים. אז אומר, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין. אומר הרמח"ל, אם הוא אומר שהיא תורה תבלין, משמע שרק התורה היא תבלין. רק התורה היא מסוגלת להתאים את יצר הרע, מסוגלת.
להתאים?
להתאים, מישהו כן, כמו שתבלין מתקן את המאכל, מתקן את התבשיל, ככה גם.
אז זה אומר, כמה יצר מתקנת אותו עצמו.
כן, גם התורה מתקנת את התבלין. אנחנו נראה גם שהיצר הרע, כתוב ש... כן, הרב אומר, מושג מעניין. הוא אומר, והיצר הרע בעצמו הולך ומתעלה, מתקדש ונהפך לטובה. כן, בסוף. אז יש פה איזו בחינה, תכף נראה אותה, אבל רואים שהתורה היא התבלין ליצר הרע, היא הרפואה. והוא אומר, אומר הרמח"ל, והנה פשוט הוא שאם הבורא לא ברא למכה זו אלא רפואה זו, כן, למכה שנקראת יצר הרע, הוא לא ברא אלא רק את הדבר הזה, את הרפואה הזאת, אי אפשר בשום פנים שירפא האדם מזאת המכה, בלתי זאת הרפואה. אדם לא יכול להירפא מהחולי הזה שנקרא יצר הרע, מהמחלה הזאת, בלי הרפואה הזאת שנקראת תורה. זה הרמח"ל, ככה הוא לומד את המימרה הזאת של חז"ל. והוא אומר, כי הנה היצר הרע באמת, כן, הוא אומר, ומי שיחשוב להינצל זולתה, אינו אלא טועה. ויראה טעותו לבסוף כשימות בחטאו. בסוף בסוף הוא יטעה, כן, היצר הרע יסתיר ממנו את החושך, כן, לאט לאט הוא כותב למטה. כן, ודאי שחושך החומריות ילך ויגבר עליו מדרגה אחר מדרגה, והוא לא יבין עד שימצא שקוע ברעה ורחוק מן האמת הרי גדול, וכו' וכו'. אבל כן, למה הרמח"ל מדמה את זה? הוא אומר, כמו שאדם הולך לרופא, הרופא אומר לו, שמע, יש לך כך וכך, צריך לעשות טיפול כזה וכזה, בעזרת השם. ומה הוא עושה? הוא בא, הוא אומר, לא, הרופאים האלה לא יודעים כלום, לא מבינים מה החיים שלהם. כל הזמן אומרים ככה, ככה, אין שום דבר. אני שמעתי, יש איזו תרופה אחת, קוראים לה כך וכך, אני בטוח זה יתאים לי גם. לוקח אותה, כמובן שהיא לא עוזרת לו, כי היא לא מתאימה, והיא גוררת אחרי זה גם את מיטתו. אז אומר הרמח"ל, ככה זה גם אדם שרוצה להיפטר מיצר הרע, רוצה להילחם ביצר הרע, והוא מנסה את זה לא בדרך של תורה, מנסה את זה בכל מיני דרכים חלופיות. הקדוש ברוך הוא אומר לו, תורה? לא, לא, בסדר, נו, אני אעשה איזה סדנה כזאת וכזאת, דברים כאלה וכאלה, אני אצליח. בסדר? והוא אומר, והרמח"ל כותב שזה לא יכול להיות, כן? זה, ומי שיחשוב להינצל זולתה, אינו אלא טועה.
אבל גוי נגיד, הוא יכול גם לתקן את עצמו מצער, הוא יכול לא לעשות את זה פה לפני שהתורה הבאה, גם אנשים שיכולו לתקן את עצמו.
שאלה טובה מה שאתה שואל. אני חושב שהתיקון של הגוי הוא כיוון שהוא כאילו, כן, הדרישה ממנו היא פחותה. כלומר, יש לו איזה מוסר טבעי. גוי צריך מוסר טבעי. שבע מצוות בני נוח זה כן, לא לגזור, לא לגנוב, לא לנעוף, לא להעמיד בתי דין, דברים פשוט, עבר מן החי. דברים שאתה אומר, בסדר, גיוני שאדם שלא מקלקל את המוסר הבסיסי שלו, הוא אמור להגיע לזה. אבל היהודי אמור לשאוף למדרגה יותר גבוהה. ואותה אי אפשר להשיג בלי התורה. בסדר, אנחנו תכף נראה גם מה זה המושג הזה של יצר הרע. בסדר? הבחינה של זה. כן, אנחנו רואים שכתוב שגם כן יש עדות לזה שהתרופה זה התורה. בגמרא בסוכה, בדף נ"ב, אז כתוב שם רבי ישמעאל. אם פגע בך מנובל זה, היצר הרע, מושכהו לבית המדרש. עם אבן, כן, עם אבן הוא נימוח. עם ברזל הוא מתפוצץ. עם אבן הוא נימוח, תכתיב אוי כל צמא, לכו למים, וכתיב אבנים שחקו מים. כן? כן, אנחנו יודעים שהתורה זה מים, והמים, כן, המים הם שוחקים את הסלע. ועם ברזל הוא מתפוצץ, תכתיב הלא חוד דברי, כי אש נאום השם, וכפטיש יפוצץ סלע. סלע. כן, זה ה... זאת אומרת, יש לנו שתי דברים שהם, כן, התורה גם נמשלה למים, גם נמשלה לאש. אם זה, אם הוא אבן, התורה לאט לאט תשחוק אותו. אם זה יהיה ברזל, אז התורה גם כן אש, היא גם פועלת את זה. כלומר, בכל מקרה, הפתרון ליצר הרע זה דרך בית המדרש. כן, זה דרך המעבר הזה. ושמעתי מהרב קשתיאל שהוא כותב שהיצר הרע זה ה... הנוחיות של האדם. כשאדם הוא אנוכי, הוא חושב רק על עצמו, זה בחינת יצר הרע. הוא אומר, כשזה נפגש עם תאוות, זה נפגש עם יצרים, זה נפגש... תאווה, אנחנו יודעים שזה לא דבר רע. כן, שיש לאדם איזושהי תאווה ל... כן, אפילו אנחנו רואים את זה אצל... הבאתי לכם פה את הגמרא ביומה, שהיא מספרת על ה... כן, את כל הסיפור. אולי נספר את זה בקצרה, בסדר, כי זה באמת סיפור מיוחד, אבל... רואים פה שמי שהחריב, אני קורא בעברית, אני מתרגם את זה פלוס מינוס, אותו שהחריב את בית המקדש ושרף את ההיכל והרג את כל הצדיקים וגלה את ישראל, וכן, ובגינו הוגלו ישראל מארץ ישראל, עדיין מרקד בינינו, עדיין מכשיל את עם ישראל. איזה יצר זה? יצר עבודה זרה. יש יצר הרע לעריות, יש יצר הרע לעבודה זרה. זה המוכר.
היה לפחות.
כן. היה, עדיין יש ברמה מסוימת. אנחנו תכף נראה מה ההגדרה פה, אבל כן, אז... אז מה כתוב פה? הוא עדיין מרקד, ואז אומרים, בשביל מה הבאת לנו? הבאת לנו את זה לקבל שכר, נכון? אז לא אי הוא בעינן ולא אגרי בעינן. אנחנו לא רוצים לא אותו ולא את השכר שלו. לא רוצים לעמוד בניסיון הזה. אז כתוב שנפל להם פתק מהשמיים, שכתוב בו אמת. אז רבי חנינה תוך כדי מביאים איזה ממה שמסיקים מכאן שזה חותמו של הקדוש ברוך הוא זה אמת, אבל אחרי זה, מה שעשו אחר כך, האמת הזה, הם הבינו שהקדוש ברוך הוא מסכים איתם. כלומר, באמת, עכשיו הגיע הזמן לבטל את היצר הזה. ואז הם ישבו בתענית שלושה ימים, שלושה לילות, ומסרו אותו, את יצר עבודה זרה, בידי חכמים. כן, ואיך הוא, איך הם מסרו את זה בידם? יצא גור של אריה, של אש, מבית קודשי הקודשים, ואמר להם הנביא לישראל, זה יצר הרע דעבודה זרה. כן, שנאמר, ויאמר, זאת הרשעה. אחרי זה ישר תפסו אותו, ונשמט ממנו שערה. כן, כך כתוב במרנס. כן, השתמית בניתה ממזיה. כן, אז נשמט ממנו, אומרים שזה מהצוואר, נשמט ממנו איזשהו שערה. כן, זה מה שכתוב, כן. זה מה שכתוב שנדמה לצדיקים כחוט השערה. שנשאר לו שערה, שאפשר להתגבר על זה, כלומר, זה משהו שהוא קווי. אפשר לעבור אותו. וכתוב שבאותו הזמן הוא הרים את קולו, והקול שלו הלך, כן, 400 פרסאות. אז זה אומר על כל ארץ ישראל. כשמישהו חישב את זה, אז הוא אומר, זה כל ארץ ישראל. אמרו, איך נעשה? אם אנחנו חס ושלום, הוא ימשיך לצעוק, אולי ירחמו עליו מהשמיים. אמר להם הנביא, תשימו אותו באיזשהו מחל של עופרת, ותחפו אותו, גם כן את הפקק שלו, גם כן בעופרת, כי העופרת היא שואבת את הכל. ואז גם אם הוא יצעק, לא ישמעו את זה. כן, שנאמר, ויאמר זאת הרשעה, וישלך אותה אל תוך... מה זה היה? אל תוך האפה. וישלך את אבן העופרת אל פיה. כן, הוא חיסה אותו עם עופרת. אמרו, הועיל ועת רצון, כן, הם חיסו אותו, סגרו אותו, ואז אמרו, הועיל ועת רצון, אז אולי נבקש גם רחמים על יצר העריות, כן? אז ביקשו רחמים, וגם כן ניתן בידיהם.
למה קוראים פה ליצר דעברה ליצר העריות?
שאלה טובה, אני חושב שזה היה... לא יודע, אני חושב שזה ביטוי כאילו... דעברה, זה עבירה שהיא העבירה, לא יודע, שמתמודדים איתה אולי, לא יודע, אני לא יודע. שאלה טובה. אז ביקשו רחמים, נכון? ונמסר בידיהם. אמר להם אותו יצר העריות, תקשיבו, אם אתם תהרגו אותי, אז העולם יקלה. אז חבשו אותו שלושה ימים, למה? רצו לראות מה יקרה בעולם בלי יצר העריות. ואז היו צריכים, כתוב במפרשים, שהם היו צריכים ביצה לרפואה, אחד לאיזה חולה, וחיפשו בכל ארץ ישראל ביצה בת יומה, ולא מצאו.
מעניין למה, מה הקשר דווקא לביצה? כי על פנה וביצים שהתרנגולות מייצרות אותם בלי קשר ל...
כן, אבל הוא אומר שההתחממות היא מה שיוצרת. כלומר, יש התחממות גם אצל לכן כתוב שאפילו ביצים שכבר היו בתהליכים של הבשלה בפנים פרקו להם בגוף, כלומר הם לא יצאו אפילו. אז כלומר החימום הזה של היצר הוא זה שמבשל את העניינים. זאת אומרת גם שם אין את זה. ואז אמרו, אז מה נעשה? צד אחד, אם אנחנו נהרוג אותו, באמת העולם מגיע לכליה, כן? ואם, אבל מצד שני, אנחנו לא יכולים לבקש, לא יודע מה, חצי יצר, לא עובד, בשמיים לא נותנים חצי, לא עושים חצי עבודה. אז אמרו, מה נעשה? עברו אותו עם איזה סם, איזה כחול, כן? כתוב שסימו את עיניו עם איזשהו סם, ושחררו אותו. ואז שאלו, אז מה זה עזר? אז אומרים, והנה דלא מיגרי בי לאינשי בקרביתי, כן, בקרובותיו. מה שזה עזר בסימוי של העיניים זה שאדם לא, לכאורה, לא מערער באמו, באחותו ובביתו. זה הקרובות שלו, שהיצר הופחת בהם באופן משמעותי. כן, חצי זה, מה זה חצי דבר? שלא יגידו, תשמע, אנחנו רוצים שיהיה לו יצר רק לאשתו ולא לשאר אנשים. זאת אומרת, אי אפשר לעשות חצי. אז אמרו, טוב, אז לקרובות. את הקרובות אפשר כאילו לחלק. את הקרובות לא, אבל את שאר האנשים, עדיין, אשת איש ונידה וכו' וכו', עדיין יש עליהם את היצר הזה. הם בתוקף. אנחנו גם יודעים, למשל להלכה, שאסור לאח לשכור דירה עם אחותו ליותר מ-30 יום, בהלכות איחוד. בסדר? כלומר, עדיין אנחנו רואים שנזהרים בדבר הזה גם אצל קרובים, אבל בהרבה פחות. כלומר, אנחנו כן רואים את זה אפילו להלכה למעשה, שיש שינוי בזה. אבל בכל אופן, רואים פה שהיצר הזה הוא מאפשר חיים. כלומר, אפילו כן, לא ילדים ואפילו לא ביצים. כלום לא הופיע, לא התחדשו החיים שלא היה את היצר הזה. והיצר הזה יש בו נקודה טובה. לא היצר, יותר המקום של כן, יצר המין, יצר האכילה, כל הדברים האלה הם טובים. מה נפגם כשמחברים את זה, כן, אולי נקרא לזה איזה תאווה. כאילו זה לא נכון, כי כאילו כשאנחנו מגדירים תאווה, אנחנו מגדירים את זה כדבר לא טוב. אבל יש מקום שהוא נקי מזה, כלומר, יצר הרע אפשר להגדיר אותו כאנוכיות, ואת התאווה, אני קורא לזה בכוונה ככה, אבל התאווה זה יותר המשיכה לדבר. כלומר, זה שאדם רוצה להוליד חיים, כן, רוצה להופיע חיים, זה שאדם צריך לאכול, זה שאדם, כל הדברים האלה הם טובים, כי אדם אחר בלי זה לא יהיה חיים. מצד שני, כשזה אנוכי מדי, אז זה כבר קלקול. בסדר? כן, כתוב שיש השעור בעיסה, כן, כתוב שרבי אלכסנדרי, אחרי שהוא היה מתפלל, הוא היה אומר כך, הוא אומר, ריבון העולמים, גלוי וידוע לפניך שרצוננו לעשות רצונך, ומי מעכב? שעור שבעיסה ושעבוד מלכויות. כן, היצר הרע הוא שעור שבעיסה. מה התפקיד של השעור בעיסה? תפיח. נכון? פיח, לנפח, להציס. זה כך, אומר, היצע הרע, הנוחיות, כשאני לוקח, מכניס אותה לתאווה, היא מציסה, היא מנפחת, היא מולידה איזה מפלצת כזו, בסדר? כלומר, יש תאו, למשל, בסדר, בוא ניקח את יצר המין, בסדר? אני חושב שהוא הכי קל להדגשה. אדם יכול להשתמש ביצר הזה להופעת חיים, ויכול להשתמש ביצר הזה רק לסיפוק עצמי, רק לעצמו. לא אכפת לו איך בת הזוג שלו מרגישה עם זה, לא אכפת לו מתי, לא אכפת לו שעייפה, כל זה בשבילו. אז זה כשהתאווה ויצר הרע נפגשים יחד. אבל אם אדם מצליח לנקות את עצמו משם, לנקות את האנוכיות שלו מהמקום הזה, אז התאווה הזאת היא ראויה. אז המקום הזה הוא נכון. והרב אומר שהתורה דווקא היא תבלין ליצר הרע, ולא שום השגה בעולם, ולא שום הרגשות עליונות, דווקא התורה. בסדר, התורה, אנחנו יודעים על כל מיני שיטות שמטפלות ב, לא יודע מה, בכל מיני קשיים של אנשים, כל מיני תאוות, לא יודע מה, בישון, לא יודע. זה, זה הקל, אבל יש גם דברים יותר רחוקים. אין שום שיטה שהיא מצליחה לטפל באנוכיות של האדם. אפשר לטפל בכל מיני התנהגויות, בכל מיני תופעות שהאדם מופיע אותם, אבל ליצור מהפך באישיות של האדם, ליצור שינוי ברצון שלו, ליצור משהו שהוא לא רק קשור אליו, כלומר שהוא לא רק מה אני מרוויח ומה אני משיג, זה אין שום דבר שיכול לפעול את זה חוץ מהקודש, חוץ מהתורה. התורה כשהיא נפגשת עם האדם, למה זה ככה? כי התורה היא יצאה, כן, כן, איך אנחנו, הדבר הראשון שקיבלנו מהתורה זה עשרת הדיברות. מה הדיבר הראשון? אנוכי השם אלוקיך. אנוכי השם אלוקיך. כנגד אנוכיות שלי, יש את אנוכי השם אלוקיך. אנוכי מול אנוכי. האנוכי שחושב רק על עצמו, שדואג רק למה הוא מרוויח ומה הוא השיג, מול האנוכי הכי לא אנוכי שיש, כן? הכי זה שנותן, ואין לנו מה לתת לו, נכון? הקדוש ברוך הוא נותן לנו את הכל, ואין לנו מה להשיב. הקדוש ברוך הוא, עולם חסד ייבנה. כל המקום של העולם שהקדוש ברוך הוא ברא הוא הטבה לא לצורך עצמו. הטבה מצד הטבה, מצד לתת, מצד להעניק. וכשאדם נפגש עם התורה, הוא סופג לאט לאט את המחשבות האלה, הוא סופג לאט לאט את ההכרה הזאת שיש משהו מלבדו. כן, שיש משהו מלבד, מלבד המקום האישי שלו, האנוכי שלו. וככל שאדם תוקף את היצר הרע הזה, את האנוכיות הזאת, מיותר כיוונים, מה הוא לומד יותר, כן, הוא נקרא לזה, בוא נגיד ככה, נחשף ליותר מרחב בקודש, בסדר? עכשיו הוא לומד גם הוא לומד גם מוסר וגם אגדה וגם אמונה וגם מה הוא לומד מהמכלול של הקודש, לומד גם את זה וגם את זה וגם את זה, אז הוא תוקף לאט לאט מכל הכיוונים את האנוכיות הזאת. כלומר, אם אדם לומד על שבת, בסדר? והוא מנקה את המקום האנוכי שלו ביחס לשבת, עדיין לא בטוח שהוא ניקה את זה ב... לא יודע מה, במקח וממכר שלו. בסדר? ככל שאדם יותר מכניס את התורה בענפי החיים שלו, ככה הוא יותר מוציא את המקום האגואיסטי, האינטרסנטי, ומכניס יותר את המקום הפשוט, הטבעי, הנקי של הטבה. כלומר, נטולת אינטרסים, של אנוכי השם אלוקיך. אבל לא באתי, באתי לעולם חסד ייבנה. מנקה מהמקום הפרטי שלי. וזה הכוח של התורה. כלומר, היצע הרע זה האנוכיות, אז התורה היא המסוגלת לעקוף את זה. היא המסוגלת לקחת וליצור מהפך אישיותי שעוסק בדבר הזה, שעוסק ברצון שלי. אתה יכול לראות הרבה אנשים שמתקנים דברים ועושים דברים, אבל זה הכל מתוך אינטרס, הכל כדי שיהיה לי יותר נוח, כן, אפילו, לא יודע מה, יפסיק לעשן כדי שהעריות יהיו נקיות. זה מצוין, אבל אני חושב שאדם צריך כן, כי זה, עצם זה שאדם לא מעשן, זה טוב. כלומר, אני לא צריך לחפש איך זה כבר, איך אני מקבל עם זה חזרה. כלומר, לרצות לעשות את הטוב כי הוא טוב. לא כי אני עכשיו באתי...
זה דוגמה טובה, אם האישון לא פוגע, אז מה החיסרון פה?
לא, זה שהוא... אני אומר, מצד שהוא פוגע, אני רוצה עכשיו... זה שהוא פוגע, זה אומר שהוא לא טוב. אז אני רוצה להסיר אותו לא כדי שהוא לא יפגע בי, אלא אני רוצה להסיר אותו כי הוא לא טוב.
כי הוא פוגע.
עצם זה שהוא פוגע, זה גילה שהוא לא טוב, אני חושב. וככה אני... בסדר? המקום, ככל שאני נפגש עם יותר חלקים בקודש, אני יותר מתנקה בחלקי הנפש שלי, בחלקי האישיות שלי, מהמקום האנוכי שלי, מהמקום שדואג רק לעצמי. בוחן איך זה מתאים לי, איך זה שייך לי, איך זה יעזור לי, איך זה יביא לי. נכון, כתוב שהרב אומר את זה, כמה מקומות, שאדם הוא מלא בכבוד, מלא בגאווה, אז הוא לא פוגש נכון את העולם, כי הוא פוגש הכל מתוך איך זה משרת את הכבוד שלו, איך זה משרת את הגאווה שלו, איך זה משרת את האדרת שמו. אז הוא לא פוגש נכון כלום, חוץ מאת עצמו, הוא לא פוגש כלום. וכשאדם מצליח להתנקות מזה, זה דבר גדול, זה כבר דבר, זה דבר שמרים אותו, זה כבר, הוא כבר מורם. מורם מעם, אני חושב שזה המקום האמיתי, שאדם מצליח לפעול בלי אינטרס, מצליח לפעול מתוך שזה טוב, מתוך שרוצה לבנות עולם חסד, מתוך שאני רוצה שדבר השם יופיע בעולם. לא כי אני רוצה, לא כי אני ארוויח מזה משהו, כי לדוסים יהיה יותר טוב אחרי שיבוא משיח. לא מצד זה, אלא כי אני מבין שמציאות משיח זה המציאות המתוקנת. זה רצון השם. מתוך זה ודאי יופיעו הדברים טובים, ולא יש שיעבוד מלכויות, נוכל ללמוד תורה ובנחת, זה כל מה שמייחלים, אנחנו מייחלים. אבל צריך לרצות את הטוב באופן הנקי שלו. והרב אומר, כשהתורה מצליחה להשפיע על הופעת החיים שלנו, מצליחה גם כן, כן אומר, התורה צריכה להתפשט בכל בחינותיה, ואז אורה מאיר בכל ההשגות ובחינות ומידות רוח הקודש וגילויים וכיוצא בזה. וכשהם מאירים באור התורה, מתברכת היא התורה מאוד, והעץ הרע בעצמו הולך ומתעלה, מתקדש ונהפך לטובה, וקטגור עצמו נעשה סנגור, ובדבר שלו כין בו מתרפאים. כן, הרב אומר שכשאדם מצליח להכניס את זה גם לתיקון המידות וגם להשגות רוחניות וכל הדברים, כן, כשהתורה הופכת להיות רלוונטית, הופכת להיות רלוונטית באיך הוא מתנהג, רלוונטית באיך הוא חושב, באיך הוא פועל, מה נראה לו נכון, מה נראה לו לא נכון, כל הדברים האלה, כשהיא מתחילה להופיע שמה, אז המקום הזה של התאווה, כן, שקראנו לו, כן, המקום כוח החיים הזה, בסדר? כל כוח חיים, אולי תאווה זה כאילו מילה לא שאנחנו מגנים אותה קצת, אבל כוח החיים הזה, בסדר? שקראנו לו עד עכשיו תאווה, אז כוח החיים הזה מסוגל עכשיו להופיע דבר טוב. כן, כמו שאנחנו תמיד אומרים, שזה מתהפך לטובה, שתמיד אפשר לנתב לשני הצדדים, אז זה ממש זה, זה לקחת את כוח החיים הזה ולהוליד ממנו חיים ובטוב, ולהופיע מציאות מתוקנת. כן, השארי יושר בהקדמה שלו הוא כותב שהביטוי קדושים תהיו, הוא אומר, כן, הוא כותב ככה: לכן נראה לעניות דעתי שבמצווה זו כלול כל יסוד ושורש מגמה תכלית חיינו, שמהי? שיהיו כל עבודתנו ועמלנו תמיד מוקדשים לטובת הכלל, שלא נשתמש בשום מעשה ותנועה, הנאה ותענוג, שלא יהיה בזה איזה עניין לטובת זולתנו, וכמובן בכל הקדשות שהוא התייחדות למטרה נכבדה. בסדר? הוא אומר בעצם, העמל שלנו צריך להיות מופנה לכלל. אני רוצה להטיב, אני לא נכנס פנימה, כלומר, להיות קדוש זה לא אנוכי. בסדר? להיות קדוש זה לא להיות אנוכי. כשאדם הוא לא אנוכי, הוא קדוש. כשאדם מגיע למצב שהוא כללי, למצב שהוא פועל, לא מתוך אינטרס אישי, יכול להיות שגם הוא ירוויח מזה, יכול להיות, אבל זה לא הנקודה שלו. הנקודה שלו זה הטבה, זה אמירת, כן, לכן הרב כותב בפרפיל לתואר, שהוא כותב, הוא כותב שאדם, שהרב, שהסיבה שאנחנו לא הולכים להרחאות של גויים, אפילו שהדין שהם שופטים נגיד במקרה הספציפי הזה כמו דין תורה,
עוד זה בתי משפט?
כן. אז בכל מקרה אנחנו לא הולכים לשם, אנחנו הולכים לבתי דין של שלנו. למה?
מה נפקא
מינה? אז הוא אומר שלהיום יש בזה הרבה, הרב העביר על זה כמה שיעורים כלליים, אני חושב שנה שעברה. תסתכל, תבדוק באוצר שיעורים, כדאי לשמוע את זה. יש הרבה מתי הולכים, אם מותר ללכת, על מה מותר ללכת, מה אפשר, כאילו, בדרך כלל מה שעושים זה הולכים לבית דין רבני, ובדברים מסוימים הם מתירים ללכת להרחאות של גויים. יש כל מיני דינים בזה.
במידה והצד השני מסכים ללכת לבית דין.
נכון, אבל אפשר, יכול להיות שהוא יגיד לך, תשמע, הרב, הוא לא מוכן לזה, אז יכול להיות שיהיה בזה, יש יותר. אני כבר לא זוכר את כל ההשתלשלות, אבל זה, הרב הבהיר על זה סדרה של שיעורים. מתי מותר?
בדין של ישראל כזה אחות שגויים?
אני חושב שעיקר הדבר זה על פי מה מנהיגים. כן. מה, האם חוקי התורה הם מה שפוסקים שם או לא? ואני חושב שאולי זה הדבר, כלומר, הרב כותב בהרפי לתואר שזה, שהסיבה, יכול להיות שהתוצאה היא אותה תוצאה, אבל אצל אומות העולם המקום הוא אינטרסנטי. כלומר, לא יודע, שלא יהיה בלגן, או שלא יהיה זה, אז אנחנו שופטים. כלומר, אצל עם ישראל המקום הוא אמת. כן, יש גמרא, איפה הייתי את זה? ביומה אני חושב. יש גמרא שכתוב שלמה קוראים לאנשי כנסת הגדולה, אנשי כנסת הגדולה. רגע, ברח לי למה חיברתי את זה. כן, אז אומרים, למה קוראים לאנשי כנסת הגדולה, אנשי כנסת הגדולה? אז אומרים שמשה רבנו אמר, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, נכון, הוא תיקן את זה, התפלל כך. ואז כתוב שאם אז, כן, היה תקופות שהורידו את הגיבור ואת הנורא. כן, אמרו שאיך יכול להיות שחרב הבית, עם ישראל בגלויות, ואיפה הגדול, איפה הנורא, איפה הגיבור, איפה הנורא. ואז מראים שם, אנשי הכנסת הגדולה החזירו את הדברים, החזירו להגיד הגיבור והנורא, כי הוא ירד רבה, זה גדולתו, זה ענוותנותו וכו' וכו'. יש תלשלות שם של עניינים, ואז בסוף שואלים איך אותם אנשים הסירו, כן, ביטלו את האמירה של הגיבור והנורא. ומשה רבנו גם אמר את זה. עכשיו אתם מבטלים את זה, מי יתיר לכם? אז הם אומרים שהתשובה שלהם זה שהקדוש ברוך הוא אמת, אוהב אמת. ואז אם אנחנו חושבים שזה לא אמת, אז הוא יסכים לנו. כלומר, לכן אנחנו נוריד את זה. המקום שלהם היה מתוך הכרה שהקדוש ברוך הוא אמת. הקדוש ברוך הוא חפץ באמת. וכך גם המגמה שלנו, להופיע נקודת אמת. אין משוא פנים. כן? כן, מקום שיש חילול השם, אין חולקים כבוד לרב. כלומר, יש מקום שהוא אמת אבסולוטית. אני לא מצד מה יצא למציאות מזה, לא מצד מה ירוויח. אם זאת התורה וזאת מה שהיא אמרה, אז ככה אני מופיע אותה. זה אמת מוחלטת כזאת, לא אמת של אינטרסים. לא אמת שנולדה מאינטרס גם. כן, דבר שהוא נולד מאינטרס, בסוף הוא מביא לאיזשהו קלקול. ולכן אנחנו מצווים ללכת להרחאות, כן, לא להרחאות, אלא לבתי דין לבתי דין שפסקים על פי דעת התורה הקדושה, ולא על פי אומות העולם. בסדר? כי בסוף יש להם איזשהו אינטרס שם. והמקום שלנו זה יורד, משתלשל ממי שאין לו אינטרס. מהשם יתברך. לא היה לו אינטרס, היה לו רצון להטיב. וזה הרצון הנקי ביותר. ולכן הרב כותב שלכן הולכים, גם כשהדין אנחנו יודעים שידונו אותו, את אותו הדין, יודעים שבזה הם פוסקים כמו התורה, בכל מקרה אנחנו צריכים ללכת לבתי דין שלנו. בסדר, מצד המקום הזה, יכול להיות שבהולדה של הדבר זה לא יהיה ניכר, אבל השורש שלו הוא שונה. לכן צריך ללכת למקום שהשורש הוא נקי. והרב כותב שכשאדם עושה את זה, כשאדם מגיע למציאות שהוא מנקה את האנוכיות שלו, מנקה את המקום הזה של האינטרסים, אז כן, אז רואים שהכל מתקדש, הכל מתעלה, התורה מתברכת, יצר הרע בעצמו הולך ומתעלה. כלומר, יש איזו התעוררות של חיים בצורה מתוקנת, בצורה ראויה. אדם מכניס אינטרס, בדרך כלל הוא מביא קלקול. בסדר, אתה יכול... אדם, בסדר, אני אלך עוד פעם למקום הזה, אבל אדם שחס ושלום בוגד באשתו, בסדר? עכשיו, אתה חושב על זה בשכל, זה הדבר הכי עזוי בעולם. בן אדם נשוי, יש לו ילדים. שמה הוא עושה את זה? בשביל רגע אחד טיפשי, הוא רוס את כל הבית שלו. זאת אומרת, בסדר. כי מה הוא חשב עליו? העץ הרע שלו היה אנוכיות, לא אכפת לו. או שהוא לא חשב על זה, לא יודע, זה היה יצר גדול מדי. אבל המקום הזה מתחיל במקום שמה שמעניין אותו זה הנקודה שלו. אחרי זה יש עוד מעלות, יש עוד דברים חשובים, אבל קודם הוא במרכז. וכשהוא מגיע למקום כזה, אז הדרך היחידה להציל אותו זה תורה. הדרך היחידה זה למשוך אותו לבית המדרש. ולאט לאט מים שחקו, כן, לאט לאט המים שוחקים. היינו בטיול, אז הבן שלי ראה ככה טפטוף, אז הוא אמר לי, אבא, המים שחקו איתה, והשמח. אז סיבר לי את זה. אתה רואה שהדבר הזה הוא... כלומר, כשאנחנו רואים התורה, שהתורה דווקא היא התבלין לעץ הרע, זה אומר שהיא המסוגלת לשחוק את הסלע. היא המסוגלת לנקות את האדם, לתאר אותו. ראינו גם בשבוע שעבר שהרב מביא פה, כן, הלוך עוד דבריי כאש נאום השם, גם כן פסקה ו'. כלומר, כשהאש, הזכרנו שהאש היא מסוגלת לקחת חומר, לקחת איזה כלי, ולהעלות אותו מטומאה לטהרה, כן? לנקות אותו מכל הרפש שנספג בפנים, להעלות אותו מטומאה לטהרה. זה מה שהתורה עושה. מנקה את הרפש, את האורוות, מעלה מטומאה לטהרה. איך היא מעלה? מנתקת את האנוכיות, מבטלת אותה.
אבל לא מה שאומר פה זה שאתה הופך את ה... תערף לעצמת ליחוך עצמו בטוב?
אז אומר, אז יש בחינה, כשהתורה מצליחה להופיע בחיים, בתיקון המידות שלי, במחשבות שלי, ברצונות שלי, אז הדבר הזה באמת לא רק, אני לא רק מבטל את הרפש, אני משתמש בו לדישון. מה זה אני מסכים איתך? כלומר, אני לא רק שורף אותו, אלא אני משתמש בו להטבה. יצא הרע בעצמו הולך ומתעלה, מתקדש ומתהפך לטובה.
אז גם לא צריך לסייק את האנוכיות, אבל צריך לתקן אותה.
יכול להיות שיש נקודה פנימית שאדם צריך להגיע אליה, אבל אני חושב שלא מצד ה... כן, כמו שיש אנוכי השם אלוקיך, בסדר? יש בחינה של זה. אבל אני חושב שזה היה... אולי האנוכיות האמיתית היא להשלים את עצמך לטובת הכלל. אולי זה המקום המתוקן של זה, לא יודע. אבל המקום הוא שיהיו כל עבודתנו ועמלנו תמיד מוקדשים לטובת הכלל. שלא יהיה, כן, הוא אומר, שלא נשתמש בשום מעשה ותנועה, הנאה ותענוג, שלא יהיה בזה איזה עניין לטובת זולתנו. לפחות אתה עושה משהו בשביל עצמך, שתף איכשהו את ה... אתה עושה סעודה, כל דכפין, כן, אתה עושה משתה, כל הפושט יד. כלומר, תמיד אנחנו צריכים לשתף, צריך להיות איזה שיתוף לכלל, צריך להיות איזה יציאה החוצה, בסדר? צד אחד, אתה אדם מתכנס פנימה לפעמים, צד שני, התורה דורש יצא מן הטבע. כל הזמן יש תנועה של התכנסות פנימה, אבל תמיד יציאה החוצה, תמיד הופעה החוצה. אדם שהסכנו את זה כמה פעמים, שאדם שהוא נכנס פנימה מדי, הוא נרכב. התופעה הזאת של ההתכנסות וההתכנסות בסוף היא מרכיבה. בסוף היא מחלישה והיא לא בונה. אתה רואה שאדם שהוא מתחיל להופיע, אדם שמתחיל לפעול בחוץ, הוא מתנקה מזה. כלומר, פתאום הוא אוהב את זה, הוא מתחיה מזה. אדם שהוא מתכנס, לאט לאט, אז בהתחלה הוא נהנה מזה, הוא לבד. בסוף הוא נשאר לבד, הוא עם עצמו, בסוף זה...
עוד יותר נאמון.
כן, מפתח כל מיני תופעות של איזה... בסדר, של חרדות ו... קיצור, המקום האנוכי לבד הוא מטשטש את הגבולות. הוא לוקח דבר אחד שהוא טוב, יש כוח חיים, הוא מציס אותו, הוא מפריז בו, הוא מגזים איתו, הוא מטפיח אותו לצורה לא נכונה, ואז האדם הופך להיות המרכז. ודאי שיש נקודה שכל אדם צריך להיות בה, אבל כשהוא הופך להיות כל הדבר, כן, הוא גולש מהסיר, אז כבר, זה כבר לא, זה כבר פספוס, זה כבר מפלצת, במרכאות. ככה אני מבין את הפסקה, יש מישהו אוספות. בסדר, אז בואו נסיים לנו, אמר לנו סטופ סטופ.